המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
ב-22 באפריל 2025 אירע פיגוע טרור קטלני בעיירת נופש בחבל קשמיר. במהלך הפיגוע נרצחו 26 בני אדם. הפיגוע שנחשב לקטלני ביותר נגד אזרחים בהודו מאז מתקפת הטרור במומבאי 2008, הוביל את הודו לפתוח במבצע צבאי שנועד לפגוע בתשתיות טרור שנתמכות בידי פקיסטן, והמתיחות בין שתי המעצמות הגרעיניות שוב עלתה מדרגה. הסכסוך ההודי-פקיסטני לא התחיל היום, אלא עם חלוקתה של הודו ב-1947, ונמשך עד עכשיו, בעיקר סביב שליטתן של שתי המדינות בחבל קשמיר האסטרטגי. במקביל, הודו מוצאת את עצמה במצב גיאופוליטי מורכב. היא שואפת לשמור על יחסים טובים עם מדינות כמו ארצות הברית ורוסיה, לצד קשרים עם מדינות כמו איראן וערב הסעודית. ישראל, בתור שותפה אסטרטגית, מספקת להודו סיוע ביטחוני, כולל מידע ונשק, במיוחד בתחום הלוחמה בטרור. כדי להבין את הדינמיקות המורכבות הללו, אני שמחה להציג את נינה סלמה, מומחית למדיניות חוץ מאוניברסיטת רייכמן, שתסייע לנו להבין את הסכסוך ההודי-פקיסטני, את השפעתו על האזור ואת האינטרסים של מדינות כמו ישראל וסין. טוב, מה שלומך, נינה?
בסדר גמור, הראל, מה שלומך?
בסדר גמור גם, כיף שבאת היום. יש לנו הרבה על מה לדבר.
בהחלט.
נושא מאוד אקטואלי, אז האמת, אני אשמח קודם כל שתציג את עצמך, ואז נתחיל.
אז שמי נינה סלמה, אני מרצה ומנהלת פרויקטים כאן באוניברסיטת רייכמן, ותחום ההתמחות שלי הוא מדיניות החוץ של הודו.
מהמם, טוב, יש הרבה מדיניות עכשיו עם הודו, וכל ענייני פקיסטן, אז האמת שהייתי שמחה ממש ככה להתחיל באקשן, ושתספרי לנו באמת ממה הסכסוך הזה בין הודו לפקיסטן, שעכשיו מאוד בכותרות התחיל בכלל.
אז בעצם מדובר בסכסוך מתמשך שהתחיל כאשר שתי המדינות קמו כמדינות עצמאיות ב-1947. מה שקרה זה שבעצם תת היבשת ההודית הייתה תחת שלטון קולוניאלי בריטי. כאשר הבריטים החליטו לעזוב את תת היבשת, הם הציעו לשתי קהילות, קהילה הינדואית והקהילה המוסלמית, לחלק את תת היבשת על בסיס שהוא דתי. קצת מזכיר את תוכנית החלוקה שהציעו כאן, כן. בישראל. ההבדל הוא שבאמת שתי הקהילות כל כך רצו לקבל עצמאות, שהן החליטו שהן מקבלות את ההצעה ומחלקות את תת היבשת לשתי מדינות נפרדות, הודו ופקיסטן. בעצם, הודו בעבר הייתה מחולקת למעל מ-500 נסיכויות.
וואו.
כאשר בעצם הם היו תחת השלטון הקולוניאלי ומאוד הושפעו מהאינטרסים של האימפריה הבריטית בזמנו, ולכן החליטו, ככה במסגרת תוכנית החלוקה, שאזורים בהן יש אוכלוסייה אינדואית נרחבת יהפכו להיות חלק מהודו, כאשר בעצם אזורים בעלי אוכלוסייה נרחבת מוסלמית יהיו חלק מפקיסטן. וזה בעצם החלוקה הדתית שנעשתה בין שני המדינות. העניין הוא שהיו כמה אזורים שהם עד היום תחת מחלוקת, כאשר קשמיר עומדת כסלע המחלוקת בין המדינות מזה כ-77 שנים. למה קשמיר? מה הסיפור בקשמיר?
באמת מה הסיפור בקשמיר?
אז בעצם, במסגרת תוכנית החלוקה, ולפי הרוב האוכלוסייה שבעצם הייתה שם, רוב האוכלוסייה הייתה מוסלמית. המהראג'ה השליט שם היה אינדואי. והוא ביקש להישאר מחוז אוטונומי. לא להיות חלק מהודו ולא להיות חלק מפקיסטן, בגלל הייחודיות של חבל הארץ. הודו קיבלה את הדברים, ופקיסטן החליטה שבתגובה לכך, היא פשוט שולחת לשם כוחות, שהשתלטו על המחוז, ומטרה שאותו המחוז יהפוך להיות חלק מפקיסטן. המהראג'ה מאוד נלחץ מהמצב, ופנה לאוטו. הוא פנה לראש הממשלה הראשון, ג'ווהרלל נהרו, וממש ביקש שאודו תסייע לו במאבק הזה. אודו אמרה שהיא מוכנה לעשות זאת, אבל בתנאי אחד. בתנאי שקשמיר תהיה חלק מאודו. המהראג'ה קיבל זאת, ובסופו של דבר, לאחר מלחמת עצמאות עקובה מדם שהייתה בין המדינות, קשמיר חולקה באופן גס לשני חלקים, כאשר החלק הצפוני שייך לפקיסטן, החלק הדרומי שייך לאודו, וחלק קטן שלא מדברים עליו, בהמשך הפך להיות חלק מסין.
חלק מסין.
חלק מסין.
טוב, גם בזה אנחנו ניגע, כי היא באמת מדינה שמאוד מאוד מעורבת בכל מה שקורה. אז בעצם הפיצול בין המדינות נעשה באמת על בסיס דתי. זאת אומרת, המוסלמים לשם וההינדו לשם.
כן.
זאת אומרת, זה הסיבה היחידה לסכסוך, או שיש גם משהו אחר? זאת אומרת, זה רק על רקע דתי?
לא, אז נכון שסכסוכים בבסיס שלהם יכולים להיות כל מיני אלמנטים אידיאולוגיים, דתיים ואחרים. אבל צריך להבין שחבל קשמיר נמצא במיקום גיאופוליטי אסטרטגי מבחינת המיקום הגיאוגרפי שלו. קשמיר נמצאת בין מדינות משמעותיות באזור, בין אודו, פקיסטן, סין ואפגניסטן. צריך להבין ששליטה על המקום הזה נותנת יתרון אסטרטגי מאוד משמעותי עבור מי שישלוט שם. מעבר לכך, מדובר באזור הררי, ומי שבאמת מתעסק בענייני ביטחון וצבא מבין את החשיבות ויתרון שיכול להיות למדינה כאשר היא שולטת על אזור שהוא הררי. מעבר לכך, יש גם מקורות מים. יש את נער האינדוס, שבאמת הפך להיות חלק מהכותרות, גם בהודו וגם בעולם, כי בעצם נחתם הסכם בין המדינות ב-1960, שהסדיר את חלוקת המים, כאשר שלושה נערות, בעצם שנמצאים במזרח הנער, הם חלק מהודו, ושלושה נערות הנותרים, שנמצאים בחלקו המערבי, שייכים לפקיסטן. פקיסטן מאוד תלויה במקור המים הזה, כיוון שהוא נותן מים למעל 80% מהיבולים החקלאיים של המדינה.
וואו.
צריך להבין שהמדינה כוללת 240 מיליון איש שצריך להאכיל. ומה שקרה לפני המבצע הצבאי שיצא אודו בעקבות הפיגוע הרצחני שקרה באפריל האחרון, היא החליטה לנקוט באמצעים דיפלומטיים נוקשים. אחד מהם היה לבטל את הסכם המים שהחזיק המון שנים. בסכסוך המתמשך בין שתי המדינות ולאורך כל המלחמות שהיו ביניהן, גם ב-1947, גם ב-1965, גם ב-1971 וב-1999, ההסכם הזה לא בוטל ולא הושעה בשום צורה שהיא.
אז למה דווקא עכשיו?
כי בעצם ראש הממשלה הנוכחי נרנדרה מודי אמר, עד כאן. אנחנו לא ניתן, הוא אמר באופן מאוד סימבולי, שמים יזרמו יחד עם דם. זה היה באמת איזושהי הצהרה מאוד מאוד נוקבת, שאומרת שאודו משנה את המדיניות שלה בכל הנוגע ללחימה בטרור.
אז באמת, אמרת, דיברת על הפיגוע, ואני אשמח לדעת, כאילו, מה היה הפיגוע, מה הוביל את האנשים לעשות את הפיגוע הרצחני הזה, שכאילו, היה נראה שהוא הגיע משום מקום, אבל יכול להיות שזה לא באמת ככה.
זו שאלה מצוינת. אמרנו שחבל קשמיר, בעצם במסגרת החוקה האודית, קיבל מעמד מיוחד. הוא קיבל אוטונומיה בכל היבט שמדינה יכולה, או חבל ארץ יכול לקבל אוטונומיה, חוץ משלושה היבטים עיקריים. תקשורת, מדיניות חוץ, וחינוך, שנשאר בידיו של השלטון המרכזי בניו דלי. צריך להבין שהודו היא פדרציה, שכוללת 28 מדינות, ושמונה אזורים שנקראים איחודים טריטוריאליים. האיחודים הטריטוריאליים האלה נשלטים באופן ישיר על ידי השלטון המרכזי בניו דלי. ושאר המדינות מנוהלות על ידי שלטונות מקומיים שבראשם אומר ראש מדינה או שר ראשי.
מה למשל נגיד איזשהו, איזה אזור למשל הוא כזה?
הוא כזה שבראש כן. עומד שר ראשי.
כן.
למשל גוז'רת, מדינת גוז'רת, שנמצאת בחלקה המערבי של המדינה. מדינת מהרשטרה. מדינת קרלה, תמיל נדו. באמת, הרבה מאוד מדינות שפועלות באופן הזה. אבל יש כמה אזורים, ביניהם קשמיר, שעכשיו שונה החליטו לשנות את הסטטוס המיוחד הזה ב-2019, ולבטל את חוק A370 בחוקה, שאפשר לה לקבל את המעמד האוטונומי המיוחד. באותה השנה בדיוק, קם ארגון טרור חדש בקשמיר, בשם החזית, חזית ההתנגדות. ובעצם מדובר בזרוע של ארגון טרור רצחני אחר שפועל גם בפקיסטן וגם בחלק הפקיסטני של קשמיר בשם לשקרי טויבה. הארגונים הללו, יחד עם ג'יישה מוחמד, שהוא גם ארגון ג'יהדיסטי שפועל שם, תמיד ניסו לערער את היציבות הביטחונית של הודו. פקיסטן הבינה שהיא לא יכולה להתמודד עם הצבא ההודי באמת מרשים, והיא החליטה באופן דומה ממה שאנחנו מכירים עם איראן, לשלוח שלוחות, ארגוני טרור תחת חסותה שיעשו עבורה את העבודה. עכשיו, באמת השם של אותו ארגון טרור שקם ב-2019, חזית ההתנגדות, רוצה לתת אופי שהוא יותר לאומני או לאומי למאבק בקשמיר. להגיד, אנחנו לא מדברים פה על סכסוך שהוא דתי, הרי בקשמיר גם יש בעצם קבוצות דתיות שאינן בהכרח מוסלמיות, על אף שהרוב הוא מוסלמי, ולכן המאבק הוא על שחרור קשמיר מידיה של הודו. ומה שקרה זה באמת שמאז 2019, כאשר הסטטוס המיוחד של קשמיר בוטל, השלטון הצליח למגר בצורה משמעותית את פיגועי הטרור שקרו שם. דבר שכמובן לא קסם לפקיסטן.
לא.
ולכן אותו ארגון טרור החליט להוציא לפועל את הפיגוע, כדי לערער את היציבות ואת הפריחה שהפכה להיות נחלת הכל שם. צריך להגיד גם שהתושבים בקשמיר, גם המוסלמים, הרוויחו רבות מהשינוי שנעשה. התיירות עלתה בצורה משמעותית, האזור מסגשג בצורה משמעותית מאז 2019, ועדיין יש את אותם גורמים שרוצים לערער את אותה היציבות, וליצור מחלוקת, ולא רק מחלוקת, אלא גם עימותים אלימים בין קבוצות דתיות שונות בהודו. דבר שמאוד מרתיע את הממשל, כי לא הרבים יודעים, אבל הודו לפי החוקה היא מדינה חילונית. חילונית, לא כפי שאנחנו מכירים במערב אירופה, שבה יש הפרדה טוטלית בין הדתות, אלא קבלה של כל הדתות בשאיפה לאחד בין כולה, במסגרת הודו.
האמת שזה מאוד יפה. וזה כאילו נשמע כזה שהם כזה בואו נקבל את כולם, והפקיסטנים כאילו המוסלמים, כאילו באמת קצת כמו האסלאם שאנחנו מכירים מכאן, קצת כזה, לא, זה שלנו, אי אפשר לחלוק, וזה מה שאנחנו עושים. אז כאילו מעניין לראות את הדינמיקה הזו. אז באמת היה את הפיגוע הטרור הקטלני הזה, כמה אנשים נהרגו בפיגוע הזה?
אז בעצם מדובר בפיגוע הרצחני ביותר שידע הודו מאז פיגועי מומבאי. ב-2008 שם נרצחו בדם קר 166 אנשים.
וואו.
166 אנשים. בין היתר הם גם תקפו את בית חב"ד בעיר, ובאמת נפגעו ונרצחו גם שליחי חב"ד שלנו שם. ובעצם מה ששינה את המדיניות ההודית היא העובדה שפגעו באזרחים. כי לאורך השנים, מאז 2008, מה שקרה זה שבאמת היו פיגועים שכוונו בעיקר נגד כוחות הביטחון. לא שיש להמעיט במהותם או בחשיבותם, אבל ברגע כן. שפוגעים באזרחים, באמת ההודו רואה את זה בעין הרבה יותר מחמירה. והחליטה שהיא משנה את המדיניות ומחזירה את ההרתעה שלה כנגד גם אותם ארגוני טרור וגם כנגד פקיסטן. עכשיו צריך להגיד שהפיגוע הזה קרה בעיירת נופש בשם פלגם. פלגם היא נקראת גם בפני הודים רבים שוויץ הקטנה, כיוון שהיא באמת מקום נפלא. ייתכן מאוד שמטיילים רבים מישראל היו שם.
וואו.
ככה לאחר, הרי אנחנו יודעים שלאחר השירות הצבאי, אז מטיילים ישראלים רבים מגיעים לקשמיר. ובאמת אזור מאוד ירוק, מאוד פסטורלי, שבקצה שלו ניתן לראות ערים מושלגים. באמת מזכיר את שוויץ. והפיגוע היה כל כך נורא, כיוון שבדומה לאירועי השבעה באוקטובר, המחבלים נסעו עם המצלמות והסריטו את כל הזוועות שהם עשו שם. הם פנו לכל אדם שהיה שם ושאלו מאיזה דת הם, מהי הדת שלהם. האם הם הינדואים, האם הם מוסלמים? ברגע שהנופשים הבינו שעדיף לומר להם שהם מוסלמים, הם דרשו מהם בעצם לצטט פסוקים מהקוראן. וברגע שהם לא ידעו ולא לא הכירו ולא יכלו לעשות זאת, פשוט ירו מהם בטווח אפס.
שזה קטע, כי הם אמרו שזה לא עניין דתי, ושהם באים לשחרר את קשמיר, ואז את יודעת, הפיגוע הוא דתי לחלוטין.
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, הם תמיד מנסים לדחוף איזה נרטיב מסוים, ובסופו של דבר אנחנו חוזרים לאותם מחלוקות שסובבות סביב עניינים דתיים. עכשיו, באמת, מה שקרה זה שהרבה מאוד נשים שהיו שם במסגרת ירח דבש או חופש עם בעליהן, התעלמנו. בעצם המחבלים פגעו בבעלים שלהם והשאירו אותן בחיים. וכשהן ממש התחננו שיהרגו גם אותן כי הן לא יוכלו לחיות ללא הבעלים שלהן, הרי שהמחבלים בצורה מאוד קרה ואכזרית אמרו, אנחנו משאירות אתכן בחיים כדי שאתן תלכו לראש הממשלה שלכם, שלכן, ותגידו לו מה היה כאן. ולכן גם המבצע הצבאי שבא לאחר האמצעים הדיפלומטיים הנוגבים שננקטו על ידי הודו כנגד פקיסטן, המבצע הצבאי נקרא מבצע סינדור. סינדור היא אותה אבקה אדומה שנשים הודיות שמות על החלק הקדמי של ראשן כדי להראות על הסטטוס המשפחתי שלהם, וואו. להראות שהן בעצם נשואות. אז כמחווה לאותן נשים שאיבדו את בעליהן, זהו בעצם, זוהי המשמעות של אותו השם.
אז באמת היה את הדבר הזה, וההודים אמרו עד כאן, זהו, מספיק לנו, ומצאים במבצע הצבאי הזה, ומה קורה אז?
אז מה שקורה זה שהודו היא מאוד מדודה בצעדים שהיא נוקטת. זה נכון בכל מדיניות שהיא נוקטת, בין אם זו מדיניות חוץ, מדיניות ביטחון, כלכלה ועוד. זה משהו שהוא מאוד נעוץ בתרבות הפוליטית שלהם. לכן בהתחלה כשהם פתחו את המבצע, הם כיוונו את האש לעבר תשתיות טרור בלבד שנמצאות בפקיסטן ובחלק הפקיסטני של קשמיר. מטרה, הם גם הצהירו את זה לא פעם, שאין להם בעצם נכונות או רצון להסלים את המצב או להוביל למלחמה שהיא כוללת, אלא למקד את האש רק באותן תשתיות טרור שמעין בעצם יצא הפיגוע הרצחני האחרון שקרה באפריל האחרון. ומה שמעניין הוא זה שבאמת בפחות מחצי שעה הם הצליחו לפגוע בתשעה יעדים שונים, באותם היעדים חוסלו 100 מחבלים בפחות מחצי שעה.
וואו. זה יעילות מטורפת, האמת.
זו יעילות מטורפת שבעצם ראש הממשלה המכהן, נרנדרה מודי, הוא באמת מנהיג בעל חזון. מאז שהוא עלה לשלטון ב-2014, הוא הבין שהוא צריך לדאוג להודו מכמה היבטים. אם אנחנו נתמקד רגע בהיבט הביטחוני, הוא חבר להרבה מאוד מדינות שהוא ידע שיכולות בעצם לשדרג את היכולות ההגנתיות וההתקפיות של הודו. בין המדינות הללו חשוב לציין את רוסיה. הן בעצם סיפקו את מערכת S-400 שהיא כיפת הברזל הרוסית להודו. הודו גונתה מהרבה מאוד מדינות במערב מהמהלך בגלל המתיחות שקיימת כרגע בין רוסיה לאוקראינה. ועדיין הודו אמרה, לנו יש אסטרטגיה אוטונומית, אנחנו מדינה שהיא בעצם מעצמה עולה, אנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו כפי שמדינות אחרות עושות, ולכן אנחנו מבקשים מכם לא להתערב בענייננו. מדינה נוספת היא צרפת, שבעצם מספקת גם צוללות וגם את עוסק רב שהופעלו במסגרת המבצע האחרון, וישראל. ישראל היא המדינה השלישית בגודלה שבעצם מייסת אמצעי לחימה להודו, ובמסגרת המבצע האחרון נעשה שימוש נרחב בקדממים ובטילים ישראלים, שבעבר באמת היו מיובאים להודו וכיום מיוצרים יחד עם הודים באדמת הודו, במסגרת יוזמה של ראש הממשלה המכהן, Make in India, ליצור בהודו, שבמסגרתם הודו מזמינה מדינות לייצר יחד איתה את אמצעי הלחימה שלהם, כדי גם לדאוג למקומות עבודה, גם להרחיב את התעשייה הביטחונית של הודו, ולהפוך אותה למעצמה.
אז טוב, אנחנו נחזור גם לישראל, אבל נשמע שבאמת המטרה של המבצע הזאת היה מאוד נקודתי, זאת אומרת, להשמיד את תשתיות הטרור הפקיסטניות, וזהו, ולא להסלים את האזור. אז אני רוצה לשאול איך בכל זאת דווקא כן אנחנו רואים הסלמה, והסיפור באמת עוד לא נגמר.
נכון. אז בעצם מה שקרה, פקיסטן לא רצה לצמצם את זה רק לתשתיות הטרור. היא קודם כל בהתחלה הכחישה שיש לה איזושהי מעורבות, או שהיא נותנת חסות לארגוני טרור.
עניין הפרוקסיז.
עניין הפרוקסיז, בדיוק. זה באמת נותן אפשרות למדינות את מרחב ההכחשה. באופן כזה שמצד אחד יכולות להכחיש את העובדה שהן מעורבות באיזשהו סכסוך, או עימות צבאי כזה או אחר, אבל גם עמימות מסוימת. אבל עוד הוא ידע היטב שפקיסטן מעורבת בצורה בלתי אמצעית בעימות הצבאי שהיה, כאשר באמת תשתיות טרור נמצאות באדמתה של פקיסטן, לא כמו נניח עם השלוחים של איראן, שבאמת נמצאים בלבנון, בתימן, בעזה ומקומות אחרים. ומה שקרה לאחר באמת תקיפת אותם מיעדי טרור, תשתיות טרור, בפקיסטן ובקשמיר, הצבא הפקיסטני, שהוא אגב השליט האמיתי בפקיסטן, ולא הממשלה כפי שחלק חושבים, החליטו לשגר מעל ל-400 כדבאמים להודו, במטרה לתקוף לא רק יעדים צבאיים, אלא גם יעדים אזרחיים. באותו הרגע, עודו הפעילה את כל מערכות ההגנה שלה, והצליחה לנטרל את כל אותם הכתבאמים. וזה באמת היה הישג מרשים לעודו.
ממש נשמע כמו התקיפה האיראנית.
ממש, ממש. יש הרבה מאוד היבטים שמזכירים הרבה מאוד דברים שאנחנו עוברים, עברנו ועדיין עוברים במסגרת המלחמה הנוכחית. ובאמת, הם הצליחו בעצם למגר את אותם את אותה את בעצם למגר את אותה התקפה לא לאפשר לאף כדבם לתקוף שום בעצם יעד צבאי או אזרחי, כאשר אגב במסגרת העימות גם הם הכשיחו ערים שלמות כדי לבלבל את אותם כדבמים ולבלבל את אותם אמצעי ראייה או טילים או כל מיני אמצעי לחימה מלפגוע ביעדים שונים. יש גם סוגיה מאוד מאוד ככה בעייתית שכמעט התפתחה, אם וכאשר הם יכלו בעצם לפגוע במקדש סיקי, מקדש הזהב, בארמיסטר. הם בעצם רצו לגרור את הקהילה הסיקית לתוך המאבק, שוב, כדי לערער את היציבות ואת האחדות שנמצאת בתוך הודו, תוך כדי פגיעה באותו מקדש קדוש עבור הקהילה הסיקית, דבר ש היה עושה בלגן, ובסופו של דבר לא יצא לפועל, בזכות אותה מדיניות החשכה של ערים שונות על הגבול ובכלל. וכל בעצם האפשרות הזו של הודו להגיב לאותן התקיפות, הובילה את פקיסטן להתחנן, לא באופן ישיר, להפסיק את הלחימה. כאשר הממשלה ברכה על בעצם הסכם או הפסקת אש השברירית שכעת מתקיימת בין שני הצדדים, אנחנו מבינים שיש את הצבא וארגוני הביטחון שם שלא מעוניינים בכך, כי אחרת זה לא מצדיק את קיומם, או לא מצדיק את הכוח שיש להם במדינה. אז אנחנו רואים בעצם ההתנהלות היא מאוד מאוד עדינה.
זאת אומרת, הממשלה הפקיסטנית רוצה שלום והפסקת הלחימה, והצבא הפקיסטני הוא זה שתוקף בעצם כזרוע נפרדת.
בדיוק. זאת אומרת שבאמת הממשל הפקיסטני מבין שהוא המפסיד הגדול מכל העניין. וצריך להבין שבעצם פקיסטן עצמה היא מדינה שנמצאת במשבר עמוק, כלכלי ופוליטי מזה מספר שנים. והמבצעים צבאיים מעין אלה רק מחלישים אותם. ברגע שבעצם עודו הצליחה לא רק לעצור את אותה תקיפת כתבאמים, אלא גם פגעה במפקדות צבאיות משמעותיות של פקיסטן, אז באמת הייתה איזושהי ככה צעקה או זעקה מהממשל הפקיסטני לעצור את הלחימה. כרגע נראה שבאמת ראשי המבצעים של הצבא ההודי והפקיסטני קימו ביניהם דיאלוג, והגיעו להבנה שניתן כרגע להגיע לאיזושהי הפסקת אש בין הצדדים. שוב, הפסקת אש שהיא שברירית. בדיוק.
אגב, מאיפה המלטים של פקיסטן?
שאלה מצוינת. המלטים של פקיסטן מגיעים ישירות מטורקיה.
מטורקיה?
טורקיה.
מקסים.
טורקיה, תחת בעצם שלטונו של ארדואן, רוצה בעצם שיתפסו אותה, כן? כמדינה שהיא אחראית על מדינות מוסלמיות בעולם, הרי המרחק בין טורקיה לפקיסטן הוא מאוד מאוד נרחב, וכבר מ-2017 יכולנו לראות את ההתקרבות בין שתי המדינות, מבחינה צבאית בעיקר, דבר שהוביל לדרדור היחסים עם הודו. ומעבר לטורקיה, יש גם סין, את סין, שבעצם מספקת כ-80% מהאמלח שיש ברשותו של הצבא הפקיסטני, ומעורבת מאוד במה שקורה שם, לא רק מבחינה צבאית.
במה סין לא מעורבת היום? זאת השאלה האמיתית.
בדיוק, בדיוק. היא מנצלת מדינות שנמצאות במשבר, ומדינות שמעוניינות ליצור איתה קשרים, בעצם בכך שהיא נותנת להם הלוואות למען פרויקטים מרשימים, כמו תוכנית החגורה והדרך, שהיא ככה מקדמת מזה יותר מעשור. ומה שחשוב לדעת זה שהקשר בין סין לפקיסטן הוא קשר עמוק, אסטרטגי, שלא נוגע רק לעניינים צבאיים, אלא גם לעניינים כלכליים ועניינים של פיתוח במסגרת מסדרון הכלכלה הסיני-פקיסטני שמתקיים משנת 2014 ומאפשר לסין אחיזה גם בחלקים הפקיסטנים של קשמיר, דרך ערים שונות של פקיסטן עצמם, כדי שתהיה לה יציאה לים.
שזו דרך המשי החדשה בעצם?
אז זה בעצם מין פרויקט קטן שנמצא במסגרת הפרויקט הגדול יותר של דרך החגורה והדרך. ובאמת סין היא מדינה מאוד שקטה, לא כל כך שומעים עליה, אבל היא פועלת מתחת לרדאר בהרבה מאוד היבטים, לא רק בהקשר של הודו ופקיסטן, אלא גם בהקשרים אחרים. וצריך להבין שגם בין סין להודו, היחסים הם מאוד מאוד שבריריים. ב-2020 בעצם היו התקלויות על הגבול, שהובילו למותם של כמה וכמה חיילים הודים. הסינים כמובן לא פרסמו את המשמעויות או את ההשלכות של אותו, של אותה התקלות. ומאז היחסים היו מאוד שבריריים, אבל דיברנו על אינטרסים. מה שקרה זה שמאז שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, רצה להטיל מכסים מאוד מאוד גבוהים על סין, סין התחילה לאט לאט לחדש את היחסים עם הודו, כי הודו היא כמובן שוק גדול של 1.4 מיליארד איש, במטרה לבחון איך הם יכולים בעצם להמיר את השוק האמריקאי בשוק ההודי.
אז באמת, חוץ מזה, אנחנו יודעים שב-2023 הודו עקפה את סין באוכלוסייה. אפשר להגיד בעקבות כל מדיניות הילד האחד, שהם קצת נכנסו לברוך ממנה, והודו באמת עקפה את סין, וצפו שהיא תהפוך לכלכלה השלישית בגודלה עד באמת 2030. זה משהו שלדעתך החריף בין היחסים, זה משהו שהוא משפיע על המדיניות הזאת?
בוודאי, יש תחרות בין שתי המדינות, כיוון שהן שתי מעצמות עולות. המטרה של הודו היא שב-2047 היא תהפוך להיות מדינה מפותחת. ממש יש מדיניות בשם ויקסית בארת, הכוונה היא הודו בארת הודו, ויקסית מפותחת. באמת הכוונה היא שהודו תהיה מפותחת בהרבה מאוד היבטים, בהיבטים טכנולוגיים, בהיבטים של שירותי בריאות, כלכלה, טכנולוגיה כמובן וכולי, שבאמת יאפשרו לה להיות מדינה מפותחת ומעצמה שהיא אכן עולה ומעצמה כבר ב-2047. מדוע 2047?
כן, האמת שרציתי לשאול.
כי שם באמת זו אותה השנה שבה יציינו 100 שנים להקמתה של הודו כמדינה עצמאית. וזו השאיפה של ראש הממשלה הנוכחי נרנדרה מודי.
אז איך הוא מתכנן לעשות את זה?
זה כמובן פרויקט מאוד מאוד נרחב. ובמסגרת מדיניות החוץ של הודו, הוא מקדם מדיניות של ריבוי קשרים. מהי אותה מדיניות? מדיניות שבה הודו מקיימת קשרים עם מדינות שיכולה להיות עוינות מסוימת ביניהן. זאת אומרת, יצירת קשרים אסטרטגיים עם ארצות הברית, אבל גם עם רוסיה. עם איראן ועם ערב הסעודית. עם ישראל והרשות הפלסטינית. על אף שהיא מקיימת באופן נפרד את היחסים שלה עם כל אחת מהמדינות, הרי שהיא תמיד יודעת באילו תחומים אותן המדינות יכולות לסייע לה, להגיע לאותו חזון המיוחל, שהוא באמת להפוך את הודו למדינה מפותחת. ואנחנו רואים שלאורך השנים, ראש הממשלה מודי מבקר בהרבה מאוד מדינות בעולם, הוא מבין את החשיבות ביצירת קשרים עם מדינות בהיבטים שונים, ואנחנו יודעים שגם בהקשר של לוחמה בטרור, הוא הבין שעל מנת למגר את הטרור ולהוביל לשדרוג הצבא ההודי, עליו ליצור קשרים אסטרטגיים עם הרבה מאוד מדינות.
השאלה אם המדיניות הזאת היא באמת משהו שהוא יכול לעבוד בטווח הרחוק, כי בוא נגיד אנחנו נכנסים לתקופה שהיא מאוד מאוד מתוחה בעולם בכלל, ויש שיגידו על סף מלחמת עולם שלישית, ומה יקרה באמת כשהם יצטרכו לבחור צד?
אז על פניו באמת אנחנו שואלים את עצמנו עד מתי הדבר הזה יחזיק, נכון?
כן.
כי זו באמת מדיניות שאנחנו לא רגילים לראות אותה. אבל באמת לאורך שנים רבות, גם במהלך המלחמה הקרה, עודו קידמה מדיניות של בלתי הזדהות. היא לא הזדהתה לא עם ארצות הברית בזמנו ולא עם ברית המועצות. על פניו נראה שכרגע המדינות הזאת עובדת. ועל אף שמדינות במערב וגם מדינות רוויזיוניסטיות, אותן מדינות שרוצות להביא לשינוי הסדר העולמי, באמת היו רוצות לראות את עודו בוחרת סד. אבל זו לא, בעצם הדבר לא מאפיין את הגישה ההודית.
זה מאוד מעניין.
מאוד. זו גישה ייחודית שבמסגרתה הם אומרים, אנחנו לא צריכים בעצם לבחור צד. ראיית העולם בצורה שהיא ככה ראייה של שחור ולבן, היא לא דבר שהוא נכון. יש הרבה מאוד גוונים, הרבה מאוד מדינות, והם רואים את העולם כמשפחה אחת. משפחה אחת שיש לה גם עתיד אחד משותף. ולכן, על אף שיכולים להיות חילוקי דעות, צריך לשים את הדגש על מה שמשותף. צריך לשים את הדגש על אותם היבטים שבהן מדינות יכולות לחבור יחד. באמת נשאלתי לא פעם, איך ישראל רואה את העובדה שעודו מקיימת יחסים מאוד כחכמים עם איראן? אז אמרתי שכמובן ישראל רואה את איראן כאיום קיומי, כן? כמדינה שבעצם מאיימת עליה באופן קיומי, אבל מבינה את עודו בגישה שלה, ובאמת היחסים הם מאוד מאוד בשלים ומספיק בשלים כדי להבין שכל מדינה בעצם תבין את הצד של המדינה האחרת.
אז באמת דיברנו קצת על הדמיון לישראל, ובאמת לאורך כל השיחה שלנו, אמרת תוכנית החלוקה, אמרת 47, אמרת מלא 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 דברים שמזכירים אותנו, גם בפיגועים, גם בהתנהלות של הודו בלחימה, זה ממש ממש מזכיר, ואני רוצה לשאול באמת, על רקע כל הדבר הזה והאתגרים הביטחוניים המשותפים שיש לנו, איך באמת השיתוף פעולה הזה קורה ואיך הוא משפיע עלינו ועליהם?
אז באמת אם אנחנו מתמקדים להיבט הביטחוני, לפני כן חשוב להגיד שהיחסים בין הודו לישראל הם אסטרטגיים. אמנם המדינות נרמלו את היחסים שלהם בשנת 1992, עד אז לא היו יחסים ולא רבים יודעים על כך. הרי שלפני שנרמלו היחסים, היחסים הביטחוניים כבר התחילו להתגבש. כפי שציינו קודם, הודו נאלצה להילחם כנגד פקיסטן במלחמות באמת מאוד קשות, ועל אף שהיא קידמה מדיניות פרו-ערבית במהלך המלחמה הקרה, המדינה היחידה שהייתה מוכנה לסייע לה מבחינה צבאית, על אף שלא היו יחסים בין שתי המדינות, הייתה ישראל.
למה?
למה? כי בעצם ראש הממשלה המנוח, דוד בן גוריון, ראה, היה לו באמת גם ראייה מאוד אסטרטגית, ואם קוראים את הכתבים שלו, מבינים שהוא כבר בזמנו הבין שצריך להסתכל מזרחה ולמקד את הקשב בסין והודו. כבר אז, בשנות בשנות ה-40 וה-50, הוא כבר הבין זאת. ולכן, הוא תמיד שאף שהסיוע הצבאי הזה יוביל לנרמול היחסים בין המדינות. אבל בגלל הקשרים שהם באמת גם פנימיים, גם אזורים וגם בינלאומיים, עוד הוא נאלצה לקדם מדיניות שהיא פרו-ערבית. אבל המדיניות הפרו-ערבית הזו לא סייעה לה בזמני משבר, כיוון שעל אף שהיא קיימה יחסים מאוד קרובים עם מדינות ערב במזרח התיכון ובאפריקה, הרי שהמדינות המזרח התיכון תמיד צדדו בפקיסטן, או לא סייעו לאף אחד מן הצדדים.
זאת אומרת, במאני טיים אף אחד לא בא לסייע.
אף אחד לא בא לסייע. הם פחדו שהדבר ישפיע על היחסים שלהם ביניהן, וגם על היחסים שיש להם עם מדינות אחרות בעולם, ומאוד חששו מכך. ולכן, כבר אז במהלך המלחמה הקרה, היחסים הביטחוניים היו מאוד מאוד קרובים. כאשר נורמלו היחסים, לקח עוד זמן עד שהם התגבשו לכדי יחסים אסטרטגיים. כפי שאמרנו, עודו לוקחת את הזמן ובוחנת את צעדיה בבהירות רבה. ולכן היחסים האסטרטגיים הביטחוניים החלו בסוף שנות ה-90, כאשר ראש הממשלה המנוח והשפעי היה בשלטון, והוא הבין לאחר הניסויים הגרעיניים שהתקיימו בהודו ובפקיסטן ב-1998, שהובילו לו אחר מכן למלחמת קרגיל ב-1999 בין המדינות, שהוא צריך לשנות האסטרטגיה של הודו וליצור משולש ביטחוני אסטרטגי של הודו, ישראל וארצות הברית, כדי באמת להילחם לא רק בטרור, אלא גם באיומים ביטחוניים שמאיימים על מדינות דמוקרטיות. ומה שהוא הבין כבר אז, זה שגם שם, כיוון שגם הודו ופקיסטן קידמו, או בעצם אפילו או עשו ניסויים גרעיניים ב-1998, מדינות רבות הטילו עליהן, גם על הודו וגם על פקיסטן, אמברגו נשק. וברגע שזה קרה והמדינות נלחמו אחת בשנייה, שוב, מי הייתה המדינה שבעצם בעצם הושיטה את ידה ועזרה להודו?
אנחנו.
אנחנו, בדיוק, ישראל.
מפתיע, האמת.
מפתיע מאוד, מפתיע מאוד. אבל לנו, לצערנו הרב, יש ניסיון רב במלחמות עם מדינות שכנות, עם שחקנים שהם מדינתיים ולא מדינתיים לאורך הגבול. דבר שהודו הייתה צריכה בעצם ללמוד מאיתנו, לרכוש את אמצעי הלחימה הרלוונטיים, כדי בעצם לייצב את הביטחון הלאומי שלה ולהוביל את הודו למקום שהיא נמצאת בו היום.
אז כרגע מבחינת היחסים שלנו עם הודו, איפה אנחנו עומדים לפי דעתך?
אז אנחנו נמצאים במצב מצוין, ואני מאמינה שבשנים הבאות הם ימשיכו להתרחב, כיוון שהיחסים האסטרטגיים לא מתמקדים או לא מוגבלים רק ליחסים ביטחוניים, אלא גם ליחסים כלכליים, ליחסים בעצם שנוגעים למה שאנחנו קוראים לביטחון אישי של אנשים. מהו אותו ביטחון אישי שהפך להיות חלק מאוד משמעותי מהביטחון הלאומי של מדינות? אנחנו מדברים על ביטחון תזונתי. אנחנו מדברים על שירותי בריאות, בייחוד לאחר מגפת הקורונה שפקדה את העולם. אנחנו מדברים על בעצם קיימות, על ניהול משאבי מים, על חקלאות. אותם היבטים שהם מאוד מאוד חשובים ואסטרטגיים להודו כמדינה מאוד מאוד גדולה, שצריכה להכיל 1.4 מיליארד איש.
מלא אנשים. אז אם נחזור באמת לקשמיר ולעניין המים, אמרת שלסין יש חלק שם קטן בקשמיר, ואיך זה קרה באמת? כאילו, הרי הסכסוך היה בכלל בין פקיסטן להודו, איך הם התגנבו לשם וגנבו לעצמם שטח?
נכון, אז הם לא גנבו, הם קיבלו שטח מהחלק הפקיסטני. פקיסטן פשוט החליטה להעביר חלק מהשטח אליה.
כאילו, רצון טוב?
כרצון לחזק את היחסים איתה, כי הם הבינו שהם לא יוכלו להתמודד לבדה מול הודו, ועל מנת לשדרג בעצם את אמצעי הלחימה שלהם ואת התשתיות, הם צריכים לחזק את היחסים שלהם עם סין.
אז סין בעצם קיבלה במתנה את השטח הזה, שהוא שטח, כמו שאמרת, שכל הסיבה למלחמה, בין היתר, יש את העניין הדתי, אבל גם יש את העניין האסטרטגי ואת קשמיר, והם מאוד רוצים להילחם בהודו, אז הם מוכנים לתת פשוט חלק כאילו מהחלק הזה לסין.
כן.
זה כאילו, זה קצת אבסורד בעיניי.
אבסורד מעט, אבל צריך להבין שבעצם ההשלכות עבורן היו כל כך משמעותיות ואסטרטגיות, שהם היו מוכנים לוותר על החלק, על הטריטוריה הזאת, שאגב מחברת בין טיבט למחוז צ'ינג'יאנג הסינית, ולכן מבחינת סין זה באמת אזור אסטרטגי, שהיה חשוב עבורם, והם היו מוכנים בעצם להשקיע בפקיסטן תמורת אותו השטח.
אז בעצם המנצחת העיקרית של הסכסוך הזה הוא בעצם סין?
זו שאלה מעניינת. היחסים הם באמת מאוד עדינים, צריך להבין שגם סין היא מדינה גרעינית. ולכן, בכל פעם שיש מתיחות בין שלושת המדינות האלה, בין אם ברמה הבילטרלית או המולטילטרלית, הרי שהקהילה הבינלאומית עוקבת בדאגה רבה אחר הדברים, ומוקדם מדי לומר מי ינצח, מי לא ינצח, אבל מה שכן, הודו מקדמת מדיניות שהיא מאוד מאוד אסטרטגית במהותה, שמופעל במסגרתה המון שיקול דעת של המנהיגים. ואני יכולה לומר שכעת, לאחר ההישגים הצבאיים, הם צריכים גם לרשום הישגים שהם דיפלומטיים. ולכן הם החליטו כעת לשלוח משלחות שכוללות חברי פרלמנט, ממפלגות האופוזיציה וממפלגות הקואליציה לאזורים שונים בעולם, ביניהם אירופה, המזרח התיכון, ארצות הברית, בכדי בעצם לשקף את עמדתה של הודו, את הסיבות שהובילו אותה בעצם לפתוח באותו מבצע סינדור, ובעצם לבוא כקונטרה לנרטיבים שונים שהם באמת פייק ניוז, ונרטיבים של מיסאינפורמציה ודיסאינפורמציה שפקיסטן מקדמת לא רק לאורך המבצע, אלא גם עכשיו.
אז באמת אולי אני אשמח אם תוכלי להגיד מה העמדה של הקהילה הבינלאומית ושל העולם ביחס לסכסוך הזה, זאת אומרת, איזה צד הם לוקחים? האם זה כמו אצלנו שמקבלים יותר את הצד השני או דווקא את של הודו?
אז באמת, אני תמיד טוענת שאחת החולשות של מדינות כיום בעולם זה העוצמה שלהם. אנחנו רואים את זה היטב גם עם ישראל. וכמובן שהרבה מאוד מדינות גינו את פיגועי הטרור. במסגרת מדיניות ריבוי הקשרים, הרי הודו מקיימת קשרים גם עם מדינות שעל פניו היינו מצפים שיצדדו בפקיסטן. והתמונה היא הרבה יותר מורכבת. אני יכולה לומר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הצעיר שהוא בעצם זה שהביא להפסקת האש בין הצדדים.
זה נכון.
אז זו שאלה טובה. הוא קיים בעצם שיחות גם עם פקיסטן, גם עם הודו. ההודים אומרים שבעצם השיחות היו שגרתיות במהותן. ובאמת הרצון של הודו הוא לשמר את הסכסוך עם פקיסטן ברמה הבילטרלית, כדי לא להפוך את הסוגיה של קשמיר לסוגיה שהיא בינלאומית. משהו שאנחנו מכירים היטב בכל הנוגע לסוגיה הפלסטינית. הם אומרים שזה משהו שהם צריכים להסדיר מול פקיסטן, ושהשיחות יתקיימו מול פקיסטן בלבד, לכן הם לא מכחישים, גם לא מעודדים, רק אומרים שבסופו של דבר מי שהוביל להפסקת האש הזו, היו אותם ראשי המבצעים של שני הצבאות שישבו יחד והחליטו כרגע ונכון להיום לקיים את הפסקת האש השברירית.
אז הם סתרו את העמדה של דונלד טראמפ.
בצורה מאוד מאוד מעודנת.
כן, טוב, הוא בעצמו מאוד שמח להצלחה דיפלומטית עכשיו, אז זה יכול להיות שזה בא לו לא רע בכלל. טוב, אז האמת שזה כאילו מעניין לדעת מה יקרה, ואולי ככה באמת לסיכום, אני אשאל אותך, האם את חושבת שיש סיכוי לשלום בין שתי המדינות האלה בעתיד, במיוחד עם סין כסוג של סכסכנית באמצע, ובתקופה כזו של כיתוב שיש בעולם עכשיו?
אז זו באמת התקווה. אני מתארת לעצמי שגם התושבים בעצם בפקיסטן היו רוצים שהמדינה שלהם תתייצב, על אף שארגוני הביטחון שלהם והצבא פחות מעוניין בכך. אבל הודו היא מדינה שוחרת שלום. היא הרי במסגרת ריבוי הקשרים שלה, היא לא רק בעצם מקיימת קשרים עם מדינות רבות, אלא גם רואה את העולם, כפי שאמרנו, כמשפחה אחת. ואני מאמינה שאם יהיה רצון טוב בצד השני, היא תהיה מוכנה לשבת לשולחן המסע ומתן ולפתור את הסכסוך. ואני מאמינה אם וכאשר תקום מנהיגות אמיצה בצד הפקיסטני, שתוכל בעצם, בעצם להתעלות על אותם גורמים ביטחוניים שלא מוכנים ליישב את הסכסוך, אז אולי ניתן יהיה ליישב אותו.
טוב, אז אני מאוד מקווה שהם יצליחו בסוף לעשות את זה, ואולי גם אנחנו נצליח בעקבותיהם לעשות משהו דומה. יש לנו הרבה מה ללמוד מאוד, אני חושבת.
בהחלט.
אז סופר מעניין, ותודה רבה רבה שהצטרפת אלינו היום.
תודה לך.
אני רוצה להודות גם לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.